טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו לעסוק בהכרת הביניהם כדי שתשרה שכינה ביניהם. התחלנו לעסוק בהכרת השונות בין אדם לחוותו, בין זכר לנקבה, הנקרא בעולם הזה אדם וחווה. לברר, להתחיל לברר כל מיני צדדים שהם בין בינו לבינה, כלומר זה בין זה לזה, זה לא זהה ולא שווה וגם לא דומה, לפעמים זה מאוד שונה ואפילו עד כדי מנוגד. ורק אם אנחנו נדע, כמו שהסברנו, שבעצם שכינה ביניהם ולא שכינה בתוכם, אז באמת יש סיכוי ששכינה תהיה ביניהם. כלומר, רק אם נדע את השונות ואת הניגודיות בין האדם הזכרי לאדם הנקבי, הנקרא בעולם הזה אדם וחווה, כמו שדיברנו באריכות, ונדע קודם כל להכיר בכלל את השונות הזאת, ובית לדעת איך מתייחסים אליה, ומתוך זה איך לבנות את הביחד, אז באמת יש סיכוי שיבנה הביחד וגם תופיע השכינה. אז הנקודה הראשונה שבעסקנו, נקודה מאוד עקרונית, שסיימנו אותה, הממד הפועל והנפעל בזוגיות, בכותרת ראשית, שמרכז הכובד של האדם הזכרי הוא יותר הפעילות, לעומת החווה, לעומת הממד הנקבי שבאדם, היא יותר הנפעלות. דיברנו על זה, עמקנו בזה, ראינו את היתרון של הפועל, את היתרון של הנפעל. תודה רבה. וממילא את הצורך לדעת את ההבדל הזה וליצור את היחס הנכון בין הפועל לבין הנפעל. היום אנחנו נעסוק בנקודה השנייה, שהיא מופיעה במקור מספר 3 ו-5. ל-4 נראה תכף אולי נגיע, זה גם ישלים לנו את הנקודה הקודמת. אז בואו נתחיל. הגמרא אומרת במסכת ברכות, הציטוט במקור 3 הוא מספר מועדי ראייה של הרב נריה, לגבי חג הסוכות. אז אומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף י' ז', נשים במאי זכיין. במה זוכה אישה לעולם הבא? עונה הגמרא תשובה, שלכאורה אם אני הייתי אישה, או יותר נכון חווה, היא הייתה קצת פוגעת התשובה הזאת, הייתה קצת מעליבה. עונה הגמרא, באקרויה בניו לבקנישתה, אני רגע מצטט את הגמרא, ובאתנוי לגבריו, ונטרן לגבריו. זאת אומרת, אישה זוכה לעולם הבא, בכך, יש כאן את התרגום על פי רש"י, שתורכות על בניהן להביאן לבית הספר לקרוא מקרא ולשנות משנה, זאת אומרת, אמא לוקחת ומחזירה את בנה לתלמוד תורה ומהתלמוד תורה, והיא נותנת רשות לבעלה, מאפשרת לבעלה, שמחה בזה, רוצה בזה, חפצה בזה, לא כבדיעבד, אלא כרצון חופשי, נותנות רשות לבעליהן ללכת ללמוד תורה וממתינות להן. אם כן, במה זוכה אישה לעולם הבא? בכך שהיא, הייתי אומר, נהג המונית, אם אפשר לקרוא לזה ככה חס ושלום, איזה מין אמצעי, זה מין צינור כזה, להופעת התורה במשפחה, דרך בניה, ילדיה ודרך בעלה. כל אישה, אני חושב, אמורה לשאול, רגע, ואין ערך לחיים שלי משל עצמי? אני סך הכל איזה צינור למישהו אחר? אני סך הכל אמצעי למישהו אחר? איך יכול להיות? איך יכול להיות שאישה אין לה ערך משל עצמה? דרך אגב, סוגריים, בעל העקדה, ספר בעל העקדה על התורה, אז הוא אומר שזה שלאישה יש שני שמות מרכזיים, חווה ואישה, זה מגלה שיש לאישה, הוא קורא לזה שתי תכליות. אמנם הוא אומר התכלית הגדול והתכלית הקטן, יש כאלה שחלקו על זה, אבל הוא אומר יש לאישה שתי תכליות. תכלית אחת היא אותה חווה, תכלית שנייה היא אותה אישה. אנחנו הסברנו שחווה זה אחרי אישה, אבל הוא אומר שתי תכליות. חווה, הם כל חי. אישה, כי מי יש לו ככה זאת? אומר בעל העקדה, תפקיד אחד של האישה זה להיות אמצעי למשהו אחר. אפילו ברמה הכי פשטנית, היא מוכנה במחאות להיות בהיריון ובלידה, כדי להביא חיים של מישהו אחר לעולם. אז היא סך הכל צינור ואמצעי, כלי, להביא חיים למישהו אחר. אז יש לה ממד אחר, יש לה ממד אחד באישיותה, או תפקיד אחד באישיותה, שהיא בעצם אמצעי למשהו אחר ממנה. אבל, אומר בעל העקדה, אבל יש לה שם שני. שם שני, אישה. למה היא נקראת אישה? כי מאיש לוקח הזאת. מסביר בעל העקדה לפי דרכו, מה הכוונה? כמו שלאיש יש מטרות וערך מצד עצמו, לא כאמצעי למישהו אחר או למשהו אחר, כך גם לאישה יש ערך ומטרות מצד עצמה, משל עצמה, לשונו, ואני, כן, זה ציטוט, וכמוהו תוכל להשתלם בשכל ובחסידות. סוף ציטוט. זאת אומרת, יש לה איזה עולם רוחני פנימי, נקרא לזה לימודי, נקרא לזה מוסרי, נקרא לזה ערכי, קדושתי וכו', והיא צריכה להוציא מהכוח לפועל גם את העולם הפנימי שלה. נו, אז אם לאישה יש שני שמות, אישה וחווה, הצד של החווה זה היותה אמצעי למשהו אחר, והצד של אישה זה היותה ממצאת את עצמה, ממצאה את עצמה, מוציאה את עצמה מהכוח אל הפועל וכו'. אז איך יכול להיות שהאישה זוכה לעולם הבא בכך שהיא סך הכל אמצעי למישהו אחר? אז בסוגיה הזאת אנחנו רוצים לעסוק היום, על זה אנחנו רוצים להתעכב. בסדר? עד כדי כך שחזר אמרו שם בגמרא יותר מזה אפילו, המשך הציטוט בשלוש, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מאנשים. זאת אומרת, זה שהאישה היא אמצעי תורחת להביא את הבנים ושולחת את הבעלים וכו', ובזכות זה היא זוכה לעולם הבא, גדולה ההבטחה, אם אפשר לומר, גדול עולם הבא שיש לה אישה על היותה כאמצעי, מאשר שיש לה אישה על היותה כמטרה. איך זה יכול להיות? אם הגמרא אומרת, גדולה ההבטחה שיבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, זאת אומרת שהעולם הבא, המדרגה הרוחנית שהאישה תזכה לה, קרי עולם הבא, נשים במאי זכיין, במאי זוכות לעולם הבא, זה בכך שהן אמצעיות לבנים ולבעל. איך זה יכול להיות? כמו ששאלנו, מה עם המימוש העצמי, מה עם ה... איך קוראים זה היום? המימוש האישי שלה, הקריירה במרכאות שלה, הוצאת היכולות שלה מהכוח אל הפועל וכו'. מה לא ברוך הנה? ברור. עד לכאן ציטוט הגמרא. מה שאנחנו רוצים להבין זה באמת מה המשמעות של האמצעי שבאישה, ולמה באמת הוא כנראה בעל מדרגה יותר עליונה מאשר אפילו המטרה, ואיך כל זה בעצם חלק מחשבון הרבה יותר עמוק ממה שנשמע כרגע. כדי להבין את זה אנחנו נעשה סיבוב. הסיבוב נמצא במקום מספר 5 באורות התשובה. אורות התשובה פרק ו' פסקה ז', האמת שהסוגיה הזאת חוזרת בכמה מקומות בחז"ל, זה לא רק ברב קוק, אבל פה הכי פשוט, הכי ברור. אומר הרב, מקור 5, מתחילת הבריאה, חושב שכן, מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. נקרא טיפה. כלומר, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. בואו נעצור רגע פה ונסביר. הרי אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במרכאות הייתה לו איזו ציפייה, הכל כמשל. אבל מי שיבדוק אחר כך, כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא לא בדיוק עמדה בציפייה שהקדוש ברוך הוא ציפה ממנה. נעזוב כרגע, אפשר להוכיח את זה כל יום ויום, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי וכו'. בואו נתמקד בהקשר שלנו כרגע ביום השני, ביום השלישי, סליחה. מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי אמר הקדוש ברוך הוא, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי. אמרו חכמים, הציפייה, הציווי, הציפייה של ריבונו של עולם היה, שהעצים יהיה טעמם, טעם העץ, כטעם הפרי. אבל הארץ חטאה, במרכאות, איך נבין מה המשמעות, ולא הוציאה עץ פרי עושה פרי, אלא הוציאה עץ עושה פרי. כלומר, טעם העץ לא כטעם הפרי. אומר הרב, מה החטא? מה המשמעות של החטא? מה ההשלכות של החטא וכו'. אומר הרב, אנחנו חיים בעולם עכשיו, אנחנו אחרי החטא. כל זה היה בגן עדן, אנחנו עכשיו בעולם הזה. אנחנו חיים בעולם שיש בו חילוק בין אמצעים למטרות. נכון? אנחנו מצד אחד מאוד מעריכים את המטרות, ומצד שני גם מאוד מרגישים את המתיקות שאנחנו משיגים את המטרות. לעומת זאת, אנחנו לא כל כך מעריכים את האמצעים, ואנחנו גם ממש לא מרגישים את המתיקות באמצעים. ניקח דוגמה. אם אני יוצא מתל אביב להגיע לירושלים, נגיד אני צריך לעבור 60 קילומטר. טוב, אז בעולם שלנו, אני לא מכיר את הערך של הדרך שאני צריך לעבור 60 קילומטר, נגיד נעגל את הפינות, שעה, נסיעה. אז קודם כל אני לא מבין את הערך שבזה. הערך שלי זה להגיע לירושלים, לעשות את לממש את המטרות שבשבילם אני מגיע לירושלים. ב', ודאי שאני לא מרגיש מתיקות בדרך. הדרך היא מעייפת, הדרך היא מעצבנת, יש בדרך כל מיני בעיות, עיכובים, פקקים, עניינים. ולכן אני לא מבין קודם כל אני לא מבין את הערך של הדרך. וב', אולי יותר חמור מזה, זה ברמה אובייקטיבית. ברמה סובייקטיבית, אני לא מרגיש את המתיקות של הדרך. והעולם שלנו זה עולם כזה, שבו אנחנו חיים בפער, הייתי אומר, מאוד קיצוני, בין אמצעים למטרות. אנחנו מאוד מעריכים ומרגישים, מה שכאן הרב קורא תרף, נחזור לזה, גובה ונועם, גובה של הערך, ונועם הנעימות, המתיקות. אנחנו מאוד מבינים ומרגישים את הערך ואת המתיקות שבמטרה, אבל ממש לא מבינים ומרגישים את הערך ואת המתיקות שבאמצעים. העולם שלנו הוא עולם שמחולק לאמצעים ומטרות. ניקח דוגמה אחרת. אם אני שואל אדם מצוי, נקווה שלא, אבל נגיד שכן. שואל אדם מצוי, תגיד, מה המטרה שלך כשאתה הולך לעבודה? תשובה? מזכורת בראשון לחודש למניינם השקרי. כן, אז הוא מוכן 30 יום או 25 יום או 20 יום לסבול, כדי שבראשון לחודש למניינם השקרי תיכנס לו מזכורת לחשבון הבנק. אז הוא, מה שמעניין אותו זה המטרה. כלומר, תשאל אותו, תגיד, לו יצויר ציור תיאורטי, שאותו סכום כספי, אותו סכום כסף, היה נכנס לך לחשבון בראשון לחודש למניינם השקרי, ללא שהיית צריך ללכת לעבודה. היית הולך לעבודה? מה הייתה התשובה המצויה? מה פתאום? ברור שלא. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, שבו אנחנו בעצם מחלקים באופן מאוד קיצוני, בין אמצעים למטרות. מה היה העולם האידיאלי, שהוא היה אמור להיות, והוא העולם העתיד להיות? בעולם האידיאלי, הערך והמתיקות שהיינו צריכים להבין ולהרגיש באמצעים, היה ממש כן הערך והמתיקות שאנחנו מבינים ומרגישים במטרה. העץ הוא האמצעי, הפרי הוא המטרה. אדם מגדל את פרי, הוא לא מגדל אותו בשביל העץ, בשביל הגזע או בשביל הענפים, הוא מגדל אותו בשביל הפירות. הראיה, שאנחנו הולכים לקנות פירות בשוק או בחנות, אנחנו רוצים פירות, העיקר מבחינתנו זה המטרות. מי מאיתנו מיושב פה עוסק בחקלאות? פחות מעניין אותנו גידול העץ וכל התהליך, יותר מעניין אותנו התוצאה, הפירות, המטרה. לכן כשאמר הקדוש ברוך הוא עץ פרי עושה פרי, הוא בעצם רצה ללמד אותנו שהעולם האידיאלי שהיה עתיד להיות ושהיה אמור להיות ועתיד להיות, זה עולם כזה שבו אמצעים כמטרות. אבל העולם שלנו כנראה לא מתאים למדרגה הזאת, ואז עדיין אנחנו חיים בעולם שבו מחולקים האמצעים מן המטרות, כמו שאמרנו, מאוד מעריכים ומרגישים את המטרות וממש לא את האמצעים. בואו נראה איך זה כתוב רגע שוב. מתחילת הבריאה, ביום השלישי לבריאה, ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם הפרי, כטעם פריו. זאת אומרת, כל האמצעים, עץ או האמצעי, המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, איזו מטרה, איזשהו ערך, איזשהו רעיון, איזשהו אידיאל, איזשהו יעד וכו', ראויים היו כל האמצעים, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, כלומר, גודל הנשמה היה כזה שהיה מצייר אפילו את האמצעים באותו הגובה מבחינת הערך והנועם מבחינת ההרגשה. הייתי אומר, הגובה זה ההבנה השכלית והנועם זה הרגשה הנפשית, שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. כשאני שייך למטרות, ליעדים, קל וחומר, אם אני מממש אותם, אני ממש מבין ומרגיש את הערך שבזה ואת המתיקות שבזה. כשאני עוסק באמצעים, ממש לא. אז זה היה אמור להיות העולם האידיאלי. עולם האידיאלי זה עולם שבו אין חילוק בין אמצעים למטרות. טעם העץ כטעם הפרי, האמצעים כמטרה. בין מצד ההבנה האובייקטיבית, בין מצד ההרגשה הסובייקטיבית. אבל הארץ חטאה, ואנחנו חיים בעולם שבו יש הפרדה, וכמו שאמרנו מקודם, לפעמים הפרדה מאוד קיצונית בין אמצעים למטרות. אומר הרב, אבל טבע הארץ גרם, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, יש כאן שלושה נימוקים, שלוש סיבות, שלושה הסברים. מה קרה שהארץ לא הוציאה טעם העץ כטעם הפרי, אלא רק עץ עושה פרי, אבל לא עץ פרי, אבל לא עץ פרי. אין טעם הפרי בעץ, אלא רק בפרי עצמו. אבל טבע הארץ, הטבע של הארציות, אני לא רוצה לפתוח את עכשיו כי זה לא כרגע הסוגיה שלנו, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות, בקיצור, המשבר בפער הזה בין המטרה לאמצעי, יש עוד הרבה מה להגיד כאן, נעזוב את זה רגע, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגשו בנועמו והדרו. אבל העצים, כל האמצעים שבחיים שלנו, האמצעים הכלכליים, האמצעים המוסריים, האמצעים הרוחניים, כל האמצעים, חיינו מלאים אמצעים. למשל, אנחנו רוצים שתשרה שכינה בינינו בבית, אז אנחנו באים עכשיו ללמוד זוגיות. זה סוג של אמצעי. היינו מעדיפים שהשכינה תשפריץ באופן טבעי בינינו. טעם העץ כטעם הפרי, לא צריך לעבור את כל התהליך של הלמידה, ואחרי זה העבודה המידותית, וההפנמה, ואחרי זה הביצוע בפועל, והמשברים בדרך, והתיקונים של המשברים. היינו מעדיפים שזה יהיה באופן טבעי. נשמע את כל התהליך הזה, נשמע את כל האמצעים האלה. אבל זה מה שקרה. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, תכף נתעכב קצת על המשפט הזה, נתעבו ונתגשמו, ואיבדו את העם. ואז קיבלנו עולם שיש בו חילוק נוראי בין אמצעים למטרות. אולי ניקח רק דוגמה, השלכה אחת, לעניות דעתי, השלכה פשוטה, דברים יותר עמוקים, השלכה פשוטה. למשל, אולי הסיבה המרכזית, שלא נדע, לתאונות דרכים, זאת הסיבה הזאת. כלומר, אנשים רוצים לקצר את הדרך. אז הם מקצרים את הדרך בכל מיני צורות. יש כללים איך נוסעים על כביש. איך אתה נוהג כשאתה נמצא במערכת חברתית של נהגים? אתה לא עושה מה שבא לך. אור אדום אתה עוצר, אור ירוק אתה נוסע. פס לבן אתה לא עוקף, אתה נוסע במהירות מסוימת. יש בזה כללים, אחרת איש יתראו חיים בלאו. אז למה אחד ושל המשתנות דרכים? כי אנשים אין להם סבלנות לדרך. למה אין להם סבלנות לדרך? כי הם לא מרגישים את המתיקות של הדרך. כי הם לא מבינים את החשיבות של הדרך. דרך אגב, הפרצופים שכרגע אני רואה מולי, שאומרים בעצם, כאילו שואלים אותי בלי שהם שואלים אותי, איזה מתיקות יש בדרך? איזה ערכיות יש בדרך? זה בדיוק חטא הארץ. זה חטא הארץ. שאנחנו חיים בעולם כזה, שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין ולהרגיש איזה ערך ונועם יש בדרך. אז אנחנו מנסים כל הזמן לקצר את הדרכים, לקצר את הדרכים. בעיה. אבל זו העובדה של העולם שלנו. זאת המציאות, זה הגדר, זה האופי, זאת התכונה. אבל אומר הרב, עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור.
למה אנחנו רואים בעיה?
זאת עובדה. רגע, רגע. אני לא הייתי אומר בעיה, הייתי אומר, יש עולם אידיאלי שבו אמצעים כמטרות, יש עולם פחות אידיאלי, יש לו אידיאל מסוג אחר, שבו אמצעים לא כמטרות, והעולם האידיאלי במרכאות שהיה אמור להיות, כמובן הכל בתוכנית אלוקית מדויקת, כן? כבר הוא ידע שהעץ תוציא, הארץ תוציא עץ, לא פרי, אלא רק עץ עושה פרי. אבל כל מדרגה אידיאלית אמורה להופיע בסוף ההיסטוריה. כלומר, כל חטא, כל קלקול אמור להתקן. אומר הרב, הנה, בואו נקרא את המשפט, וכל פגם סופו לתיקון. כלומר, ברור שאנחנו נגיע לעולם שבסופו, נגיע בסוף ההיסטוריה, בסוף העולם, למדרגת עולם כזו, שטעם האמצעים יהיה כטעם המטרות. טעם העץ כטעם הפרי. עכשיו, מה שרוצים לברר היום, זה איך זה יקרה. ותכף נראה שקשור בדיוק לשיעור שלנו היום, לנושא שלנו. על כן מובטחים אנו בבירור, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. לא שכשאני אנגוס בעץ התאנה, אז אני ארגיש טעם של תאנה. אלא שכל התהליכים, והחלקים, והמורכבויות, קיצור, כל מה שהוא תחת הכותרת אמצעי, הוא יהיה ממש כאין מטרה. ממש, היום זה לא ככה, אבל לעתיד לבוא זה יהיה. לא, אני מבין לגמרי שאנשים, גם אני לא מבין מה אני מדבר. אתה חושב שאני מבין מה זה אמצעים כמטרות? אני חי אמצעים כמטרות. מה? רגע, שנייה רגע, מה שמך? יובל, שואל יובל, יובל. אז רגע, אז אם העולם שלנו הוא עולם אחרי חטא, הארץ, והעולם העתידי הוא עולם מתוקן שטעם העץ כטעם הפרי, כלומר אמצעים כמטרות. מה מצבנו היום? באיזה עולם אנחנו חיים? אז אני רוצה רגע לומר את זה אחרת. כשאנחנו יודעים, בואו עיקרון, כשאנחנו יודעים שיש איזה עולם אידיאלי שאמור להופיע איזושהי מדרגה, ברור שהעולם האידיאלי שאמור להופיע את המדרגה הזאת, המדרגה הזאת היא לא תנחת עלינו מהשמיים יש מאין, אלא המדרגה הזאת היא נמצאת באיזשהו מקום במחאות גנוז בעולם שלנו, שממנו תיבנה המדרגה הזאת. בואו ניתן שתי דוגמאות קיצוניות. בסדר? דוגמה ראשונה. המבול. המבול הרס את העולם. הרס את העולם, הרג בני אדם, הרג את החי, הרג את הצומח, גם האדמה, שלושה תפחים, כמו שאומר חז"ל. בקיצור, העולם אחרי המבול כביכול הוא עולם חדש. האם המשפט הזה נכון? שהעולם אחרי המבול הוא עולם חדש. הוא לא נכון. למה? כי הקדוש ברוך הוא השאיר איזה תמצית מהעולם שלב א', כלומר, למשל, השאיר שמונה אנשים בטבע, נוח אשתו, שלושת בניו ונשותיהם, השאיר נציגות של בעלי החיים, שבעה מהטהורים, שניים מהטמאים, השאיר נציגות של עולם הצומח, וכו', וכשנוח יצא שלב ב' מהטבע אחרי המבול, מן אדם הראשון שלב ב' של ההיסטוריה, אז נוח בעצם מתוך הגרעיניות התמציתית שנשארה בטבע, גם כשהעולם שלב א' נחרב, נבנה העולם האידיאלי אחרי המבול שלב ב'. ניקח דוגמה שנייה, יותר קיצונית אפילו מהדוגמה הזאת מבחינות מסוימות. כשהקדול ברוך הוא אומר למשה רבנו כמשל, הוא אומר, תשמע, נמאס לי מעם ישראל, ערף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אז הנה, הקדול ברוך הוא אומר, לכאורה למשה רבנו, עם ישראל הזה אני מוחק אותו, אני אבנה עם ישראל חדש. האם המילה חדש פה נכונה? לא, למה לא? כי משה רבנו הוא התמצית של כלל ישראל. משה רבנו הוא חכמים שכל כלל כל ישראל. אז גם אם חז ושלום, הכל תיאוריה, כן? הכל בכאילו. גם אם הקדוש ברוך הוא חז ושלום היה משמיד את ישראל, הייתה נשארת איזו גרעיניות, איזושהי תמציתיות, איזושהי תרכיזיות ישראלית, שממנה שהיא נקראת משה רבנו, ועשה אותך לגוי גדול. ממך ייבנה עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. זאת אומרת, שכל מציאות אידיאלית עתידית, יש במציאות ההווית שלנו איזשהו גרעין, שממנה, והגרעין הזה הוא גנוז, שממנה ייבנה העולם האידיאלי הזה. אולי בואו ניקח את הדוגמה הכי קיצונית. בעברית תקינה אומרים, הקיצונית ביותר. ניקח דוגמה. ידוע מה שנפסק להלכה, יש כאלה גם נוהגים את זה, לאכול סעודת מלווה מלכה. טוב, יש כאלה נוהגים על המוציא וכו'. יפה. חז"ל אמרו, שאדם שאוכל סעודת מלווה מלכה, מה הוא מרוויח במחאות? חוץ מ-וי בפנקס של אלוהים, ושהוא לא רעב ומוצא שבת בשעון חורף, מה עוד? שעצם הלוז, היא נשארת, הרי כשאדם מגיע, כשגופו של אדם מגיע לבית הקברות, אז הגוף מתחיל להירקב. בהתחלה הבשר, אחר כך העצמות וכו'. אומרים חכמים, על פי הסוד, שיש עצם אחת, עצם הלוז, שהיא ניזונת מסעודת מלווה מלכה. ואדם שאוכל סעודת מלווה מלכה, אז מהעצם הזה ייבנה הגוף לתחיית המתים ולעולם הבא. טוב, האם זה כפשוטו או כדרשו, לא יודע כרגע. לא חפרתי מתחת לקברים לחפש את עצם הלוז. אבל מה שכן זה אומר, זה אומר שחזר רצו ללמד לנו כאן עיקרון, שאפילו תחיית המתים לעולם הבא, שהוא עולם מסוג אחר לגמרי, הוא ממש לא העולם הזה, והגוף שבעולם הבא, הגוף האנושי של האדם בעולם הבא, הוא ודאי לא הגוף כמו הגוף שלנו בעולם הזה. למשל, הרייבד אומר שנהיה בגוף של מלאכים, לא מבין מה זה גוף של מלאכים, אבל כך הוא אומר, אפילו הגוף המלאכי הזה בעולם הבא, ייבנה מהתמצית ומהתרכיז שנמצאת כשארית בעולם הזה. עצם הלוז. זאת אומרת, בואו נוציא שוב את העיקרון. אם כן, אם אנחנו יודעים שיש איזשהו עולם אידיאלי, שהיה אמור להיות, אבל החטא גרם שלא יהיה, אבל הוא עתיד לחזור, הוא עתיד להיות בחזרה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא השאיר בעולם הזה איזושהי תמצית, איזשהו תרכיז, איזשהו גרעין, שמכוח התמצית המתוקנת הנמצאת פה בעולם הזה באופן גנוז, ייבנה העולם האידיאלי באופן גלוי לעתיד לבוא. ואז אם כן נשאלת השאלה, רגע, אז הקדוש ברוך הוא, איפה אנחנו יכולים למצוא בעולם שלנו תמצית של מציאות של אמצעים כמטרה? איפה בעולם שלנו יש טעם העץ כטעם הפרי? יפה, כדי להבין את זה, עוד סיבוב אחד. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בשלושה ממדים. אשן, נכון? והר סיני, אשן כולו. עולם, שנה, נפש. עולם הכוונה מקום. שנה הכוונה זמן. נפש הכוונה בריאה. בעיקר שיא הבריאה, האדם. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בשלושה ממדים, זאת אומרת שכנראה בשלושת הממדים האלה, הקדוש ברוך הוא השאיר איזשהו תרכיז, של התמצית האידיאלית של אמצעי כמטרה, ולכן אנחנו צריכים לחפש גם בממד המקום, גם בממד הזמן, וגם בממד הבריאה, איזושהי תמצית של עץ פרי עושה פרי, של טעם העץ כטעם הפרי. ועכשיו הגענו סוף סוף לשיעור הזה. איפה היא נמצאת התמצית הזאת? אצל מי? מה זה בנפש? איזה מין מילה הזאת? איפה? חווה. לא, ברצינות עכשיו. איפה? עכשיו בואו נחזור למועדי הראייה. דברים נפלאים ביותר. אולי לפני כן. לפני מועדי הראייה, ניכנס לזה תכף. אני אומר רגע בעל פה. חז"ל בגמרא במסכת סוכה, במשנה ובגמרא במסכת סוכה אמרו שהייתה שמחה אחת מאוד מיוחדת, שמי שלא ראה אותה, לא ראה שמחה מימיו. שמחת בית השואבה. מתי הייתה קורת? היא הייתה קורת, כך אומרים, קורת? לא נראה לי מילה תקנית. נגיד, מתי חלה שמחת בית השואבה? ממוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות, שישה ימים, שהיו יורדים למען השילוח ושואבים מים, וכל התיאורים של חזל שם בגמרא, במשנה ובגמרא, על השמחה הגדולה שהייתה שם. שואל הרב קוק, אני לא מבין. שמחת בית השואבה הייתה שמחה שמי שלא ראה אותה לא ראה שמחה מימיו. נכון? א', צריך להבין למה, מה שונה השמחה הזאת משאר השמחות. ב', אומר הרב, אני לא מבין. השמחה הזאת, מה הייתה? השאיבה של המים, סליחה, השאיבה של המים מהשילוח. מה הייתה מטרתה של שאיבת המים הזו? לקחת את המים, אנחנו בחג הסוכות הרי, לקחת את המים, לנסך אותם על גבי המזבח, כדי שירבו גשמי שנה ותהיה ברכה כלכלית וכו'. אז אם המטרה של שאיבת מי השילוח, שאיבת המים ממען השילוח, בעיר דוד, מה שקוראים היום סילואן בטעות, סילואן זה תרגום של שילוח, כן? אז אם המטרה של השאיבה היא ניסוך המים על המזבח, שואל הרב, אז למה השמחה הזאת נקראת שמחת השאיבה? על שם האמצעי. השאיבה היא סך הכל את האמצעי. היא לא הייתה צריכה להיקרא שמחת בית השואבה. הייתה צריכה להיקרא שמחת ניסוך המים או, סקרת, או שמחת בית הניסוך, משהו כזה. למה היא נקראת על שם השאיבה? אני אומר רגע, בעל פה כבר נקרא, אומר הרב, היא גופה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, למה? כי כל השמחות שלנו הן שמחות של מטרה. במה אנחנו שמחים? כשמימשנו מטרות, כשהצבנו איזה יעד, איזה אידיאל, איזושהי מגמה, איזושהי מטרה, והצלחנו לממש את המטרה. אז אנחנו שמחים. בדרך למימוש אנחנו בדרך כלל לא כל כך שמחים, ואולי אפילו מאוד לא שמחים. אבל יש מקום אחד, יש שמחה אחת, יש מציאות אחת. שישה ימים בשנה בזמן שהמקדש קיים, כבר אני מגיע למקום, במקום המקדש, מעין השילוח וממנו עולים להר הבית וכו', למקום המקדש, שישה ימים בשנה שבהם אפשר כבר להבין ולהרגיש את הערך ואת המתיקות באמצעים כאילו במטרה. ולכן מה שאומר הירושלמי, למה שמחה בית השואבה נקרא שמחה בית השואבה? שמשם שואבים רוח הקודש. איזה רוח הקודש? שואבים משמיים. איזה רוח הקודש מדובר? הרי בצלוחית, כמו שהמשנה מתארת, צלוחית מלאה מים אלו מהשילוח. איזה שאיבת רוח הקודש? לגופה. שאיבת רוח הקודש זה שכבר בשלב השאיבה הרגישו והבינו את השמחה כאילו זה ניסוך המים. אז כל השמחות שלנו הרגילות, כל השמחות הרגילות שלנו זה שמחות של מטרה. שמחה בית השואבה שונה בכך שהיא שמחה של אמצעי כמטרה. ולכן מי שלא ראה שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, כי השמחות הרגילות זה שמחות של מטרה. פה זה שמחה של אמצעי כמטרה. ולכן משם שואבים רוח הקודש. זאת אומרת שבשמחה הזאת היה אפשר להגיע למדרגה של העולם האידיאלי העתידי, מבחינת רוח הקודש, של ההבנה של הערך וההרגשה והתחושה של המתיקות והנעימות, כבר בזמן השאיבה, עוד לפני אפילו ניסוך המים. לכן החידוש הגדול של השמחה הזאת, זה לא ששאבו מים וניסחו אותם על המזבח. יש הרבה פעולות במזבח או במקדש. החידוש הגדול בשמחה הזאת, זה השאיבה. שכבר בשאיבה, סמכו כאילו, כבר מנסחים את המים על המזבח. לכן, שמחת בית השואבה. בואו נקרא את זה רגע ברב. בואו נקרא שני רגע. מצינו במסכת ברכות 3. מצינו במסכת ברכות י' ז' עמוד א', שנשאלה השאלה, נשים במאי זכיין, שהרי הן פטורות מתלמוד תורה. והתשובה היא שם, בעקרוי הבניו לבקנישתה, שתוכות על בניהן להביאן לבית הספר לקרוא מקרא ולשנות משנה, ובאתנו אלה גבריו ונתרן לגבריו ונותנות רשות לבעליהם ללכת ללמוד תורה וממתינות להם. והנה שלושת אלה, שלושת אלה זה נותנות רשות וממתינות, אז זה בעצם שניים, הבנים והבעלים. והנה שלושת אלה הם רק אמצעים לתכלית לימוד התורה. אז איך יכול להיות שאישה זוכה לעולם הבא כשהיא מטפלת באמצעים? היא רק אמצעית, היא רק צינור, היא רק אם כל חי. היא רק חווה, אם כל חי, איך זה יכול להיות? ואף על פי כן מצינו שם, בגמרא בברכות, שאמרו חז"ל, גדולה ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מהנשים. איך זה יכול להיות? למה? הנה, סוף סוף הגענו לפתרון. ולמדנו שזכות העסק באמצעים, הוא שכרם, עולה על הזכות ועל הזכות והשכר של העוסקים במטרה עצמה. נקרא עוד טיפה. והמשיך הרב ואמר, רעיון זה נרמז לנו גם בשמחת בית השואבה. באותה שמחה שנקראה על שם האמצעים, השאיבה, אף על פי שזו השאיבה רק הכנה למטרה לניסוך המים שהיא המטרה, מוסרים לנו חז"ל במסכת סוכה, הרי שם יש דיון של כמה שלבים, איך בדיוק היה בשמחת בית השואבה היחס בין הגברים לנשים, איפה ישבו הגברים, איפה ישבו הנשים. אז הגמרא שם מתארת כמה שלבים, השורה האחרונה, וכך גם אנחנו נוהגים היום, שגברים למטה ונשים למעלה. משם המקור לעזרת נשים שהיא למעלה. שם זה הגמרא הזאת בסוכה. באופן פשוט, למה הנשים למעלה והגברים למטה? מצד צניעות. אם הגברים היו למטה והנשים היו למעלה, אז הנשים היו מסתכלים. אם הנשים מקדימה והגברים מאחורה, אז מסתכלים. אם הנשים מאחורה והגברים מקדימה, יחסית סביר, אבל זה על אותו מישור. אבל אם הנשים מלמעלה והגברים מלמטה, אז זה ממש הפרדה מוחלטת. לא כמו פה למשל כרגע. בסדר. אז זה היה, לכאורה, זאת הייתה הסיבה לכאורה, הלכות צניעות, שהנשים למעלה והגברים למטה. אומר הרב, רגע, זה הרבה יותר עמוק. למה הנשים למעלה והגברים למטה? היות והאישה, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה, היות והאישה, יש ביכולתה להיות לא רק מטרה, אלא גם אמצעי, ברור שלאישה יש תפקידים, בעל העקדה צודק, ברור שיש לאישה תפקיד להיות מטרה, זאת אומרת, לממש את עצמה, להוציא את הכוחות שלה, את הפוטנציאל שלה, את הכישרונות שלה, את היכולות שלה מהכוח לפועל, בקודש ובקודש שבחול, ברור, פשוט, על זה אין, 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 אין חילוק, זה ברור, כל אדם נברא עם כישרונות ויכולות, כדי, בשביל שיממש את הכוחות האלה, שלא נבראו בו לחינם, ברור. מצד שני אבל, החידוש הגדול של האישה, זה לא על היותה אישה, כי מי איש לוקח הזאת, בלשון בעל העקדה, שמענו מקודם, שכמוהו תוכל להשתלם את שכל וחסידות, כלומר, היא ממצאת את עצמה, ממצאה את עצמה. זה לא חידוש, זה גם האיש. החידוש הגדול של האישה, שיכולה להיות אמצעי, שהיא חווה, שהיא אם כל חי. אם כן, החידוש הגדול של האישה, שהיא מתקנת באיזושהי מידה את חטא הארץ. אם שאלנו מקודם, איפה נמצא התרכיז של טעם העץ כטעם הפרי במציאות שלנו? איפה נמצאת התמצית? איפה, אם אפשר לקרוא לזה, עצם הלוז של אמצעים כמטרות בעולם שלנו? תשובה, באשן, בעולם, במקום, בבית המקדש, בזמן, שנה הזמן, בששת הימים של שמחת בית השואבה, ובבריאה, אצל האישה. אז אומר הרב, אז למה האישה למעלה? ואנשים, למה אנשים למעלה והאנשים למטה? כי השמחה הזאת, שהיא שמחת האמצעים, שהיא מבחינה זו יותר עליונה משמחת המטרה, כי טעם העץ כטעם הפרי, להבין ולהרגיש את המתיקות ואת הערך גם באמצעים כמו במטרה, שזאת מעלה יותר עליונה, האישה יש לה את התכונה הזאת. אז האישה מתאימה להיות למעלה כי היא יותר למעלה. היא יותר למעלה לא רק הלכות צניעות, למרות שזה ודאי נכון, אלא היא למעלה כי מדרגתה העליונה לראות אמצעים כמטרה, היא יותר עליונה מאשר האיש לראות רק מטרה כמטרה ואמצעי כאמצעי. ולכן שמחת בית השואבה, שעניינה, שתכונתה, זה על שם השאיבה, על שם האמצעים כמטרה, לכן אנשים היו למעלה, זה מתאים לגמרי. אנשים למעלה, כי זה שמחת בית השואבה, כי אנשים שעוסקות באמצעים, והשאיבה היא האמצעי, ובימים האלה, בזמן הזה, במקום הזה, על ידי האישה, אפשר לגלות את הערך של אמצעים כמטרה. אני קורא שוב את הסוף. מוסרים לנו חז"ל שבמסכת סוכה, שמקומם של אנשים שם היה למעלה. ואילו האנשים עמדו למטה. היינו שבחגיגה מפוארת זו שבה הובלט בצורה חגיגית הערך של ההתמסרות לשחרור האמצעים, בית השואבה, על שם השאיבה, היה מעמד הנשים המקדישות כל כך הרבה זמן לאמצעים מכובד ביותר, ומקום המושב הגבוה ניתן להם. אני רוצה רגע להחריף את המשפט הזה. תגידו, יש לנו היום בית מקדש? עדיין. אין לנו. אז המקום, התמצית של המקום של אמצעים כמטרה, לצערנו הרב, עוד לא בנויה. הלאה. בעזרת השם בקרוב יבנה המקדש. הלאה. ממד הזמן, שמחת בית השואבה. יש לנו זכר, היום נוהגים לעשות כל מיני זכר לשמחות בית השואבה. בסדר, אבל אין לנו שמחת בית השואבה מקורית. אז התמצית במקום ובזמן, לא נמצא. אין לנו תמצית של אמצעים כמטרות, לא במקום, אין לנו אדם בבית מקדש, לא בזמן, אין שמחת בית השואבה בזמן שהמקדש קיים. אין לנו. מה נשאר לנו? נפש. אצל מי זה מופיע בנפש? אצל האישה. כלומר, הייתי אומר ככה, העידוד הבלעדי, הנחמה הבלעדית, אפשר לומר, שנשארה לנו בעולם הזה, להגיע לעולם האידיאלי, של אמצעים כמטרות, זה הצד שיושב כאן, בצד ימין שלי. זה האישה. או, עד לכאן הרעיונות. עכשיו נשאל את השאלה החשובה. איך זה בא לידי ביטוי? תשובה. זה בא לידי ביטוי בכל מערכת החיים. איש, אדם מן זכר, הוא מטרתי. אדם מן נקבה, הוא לא רק מטרתי, יש לו גם, הוא גם מטרה, לא אמרנו שלא, אבל החידוש הגדול שלו, שהוא אמצעי. אני רוצה להיות קצת קטגורי במובן של קטגוריות, שכשיכול אני אומר דברים חד משמעיים, אבל זה לא מדויק, בסדר? אבל זה קצת נכון, בסדר? למשל, בואו נזכיר כמה דוגמאות מטופשות, אבל הן נכונות באופן כזה או אחר. תגידו, כשאדם ממין זכר הולך לקנות, לאן הוא הולך? לקנות. אז מה המטרה שלו? לקנות. כשאישה הולכת לקנות, מה המטרה שלה בדרך כלל? להסתובב. ראיתם, הם ענו בלי... לא, הם לא תאמו את זה מראש. הם ענו את זה ספונטני. הנה. איש הוא מטרה. אישה היא אמצעית. לא תמיד ככה. מסכים, לפעמים זה מתהפך. לפעמים זה מתהפך יותר מדי. זה כמו שדיברנו. זה הבעיה של היפוך הדורות וכו', אבל בגדול, ודאי שהייתי אומר בשפה של קבלה קצת, יש לזה כמובן השלכות מעשיות, איש הוא יושר ואישה היא עיגול, עיגולים. איש הוא יושר ואישה היא עיגול. איש הוא חץ ואישה היא עיגול. כפשוטו וכדרשו. זאת אומרת, איש הוא יצור מטרתי, ואישה היא יצור, איך נקרא לזה? מעגלי, אמצעי. ניקח אולי עוד דוגמה. אדם ממין זכר הולך לאכול. טוב, הדוגמאות טיפשיות, אבל רק כסימפטום. בסדר? מה מעניין, יובל, מה מעניין אותך כשאתה הולך לאכול? האוכל. האוכל. ראיתם, עשו אפילו ככה. האוכל. יפה. עכשיו הצד הנקבי. מה מעניין אתכן כשהולכים לאכול? איך? לדבר. חוץ מזה? שזה נראה טוב. האסתטיקה. האם פעם הייתם בחנות לכלים חד פעמים? היית פעם. ראית כמה זמן לוקח לאישה לבחור? רק, לא לסעודה, לקידוש. כלים חד פעמים, שלאחר רבע שעה הכל יזרק לפח. אני עוד פעם, אני נשמע שוביניסט, דיכוטומי, חותך, אבל זה קצת נכון. איש לא מעניין אותו, אדם מן זכר מה שמעניין אותו, זה לאכול. מה זה משנה שאם המפית הברודה היא מתאימה לברות של הצלחת? זה לא מעניין בכלל. זה לא מעניין. בוא נאכל עם הידיים ונגמר הסיפור. אדם ממין נקבה, המסביב, האסתטיקה, האמצעי, מאוד מעניין. למשל, חז"ל אמרו בגמרא, ביטוי בגמרא, דרך קלה לאישה. דרך קלה לאיתתה. זאת אומרת, דרך היא קלה לאישה. למשל, בוא ניקח עוד דוגמה מטופשת, אבל היא קצת נכונה. תגידו, מי נוהג יותר בסבלנות ובעדינות? ובמתינות? ואיפה אתה חי? אישה נוהגת בדרך כלל הרבה יותר במתינות. היא לא ממהרת לשום מקום. היא נהנית מהדרך. איש, אין לו זמן לדרך. הוא רוצה מטרה. מה? לכן המפגש בין זכר לנקבה, אתה אומר, אתה שואל מי נתן לך רישיון. כן. לכן המפגש בין זכר לנקבה זה בעצם מפגש, בהקשר הזה, בין אישיות נקרא לה שיש לה ממד אמצעי, לבין אישיות שיש לה ממד מטרתי. עכשיו, אדם מן זכר הוא כל מה מחפש מטרה, מחפש מטרה, מחפש מטרה. אדם מן נקבה היא כל מה שייכת לאמצעי. אז זה יכול חד ושלום, כמו שדיברנו על הנפשות הפועלת, הנפש הפועלת מול הנפש הנפעלת, בהקשר הזה זה ממקום אחר, הנפש המטרתית מול הנפש האמצעית, זה יכול להיות חד ושלום דו-שיח של חרשי. נכון, אדם מן זכר מתקשר בפלאפון, דיברנו על זה. מה שמעניין אותו זה להגיד מה שהוא רוצה להגיד ולסיים את השיחה. הוא לא מתחיל, מה נשמע, מה שלומך, איפה היית, מה עשית, מה אתה אומר, באמת פתאום מגיעים ל-18 נושאים אחרים ששכחתי מה בכלל התקשרתי. אדם מן נקבה זה חלק מהשיחה, זה השיחה. זה המסביב. דרך אגב, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. כי מתחת לחופה, מה אמרנו? אמרנו, אדם מן זכר הוא חץ, הוא יושר, הוא קו, לשון הקבלה, והאישה היא עיגול. נכון? מתחת לחופה מה קורה? בדיוק הפוך. נכון? הקלה היא, מה היא? מוסרת את, את היושר. ומה הוא שם על הטבעת? מה, על האצבע, סליחה? עיגול. מה בעצם הם עושים פה? הם בעצם אומרים אחד לשני, תשמעו. הזכר אומר לנקבה, חתן אומר לקלה, אני יודע שאני יושר ואת עיגול. אני יודע שאני מטרה ואת אמצעי. אבל אני אשתדל, א', להיות מודע לאמצעי שלך, וב', לא יודע אם אני אוכל להיות אמצעי, אבל אני אשתדל כמה שיותר להכיל את האמצעיות הזאת. הנה, אני נותן לך עיגול. והיא אומרת לו בדיוק הפוך. דרך אגב, לכן, לפי חלק מהמקובלים, הטבעת צריכה להיות עגולה, ולא מרובעת. טוב, סיפורים שלמים, נעזוב את זה כרגע. ולעומת אותי, היא אומרת, תשמע, אני יודעת שאתה יושר. אני יודעת שאתה מטרה. הנה, בבקשה, הנה המטרה. הנה היושר. כלומר, מתחת לחופה כמשל, אני אומר, כל אחד בעצם מגלה שהוא מכיר בצד השני, והוא מכיר את המאמץ שהוא נדרש לעשות, כדי להכיל בתוכו גם את הממד השני, שהוא יכול להיות בהקשר הזה של אמצעים ומטרות, ממדים מאוד הפוכים, מאוד מנוגדים. תחשבו רגע, בסדר, אדם, אני אתן אולי דוגמה, בסדר, חברותא לומדת בבית מדרש. יש אחד שהוא יותר רוצה להגיע כבר למטרה, נגיד הוא רוצה לסיים את הפרק, בסדר? ויש אחד, הוא רוצה יותר לעיין, רוצה יותר להבין, הוא יותר מתעכב, הוא יותר מתעגל על הסוגיה, נקרא לזה ככה. בסדר? הם לא יחזיקו מעמד החברותא הזאת. הוא רוצה כבר לסיים את הפרק, והוא מתעכב על איזה שורה בגמרא. זה לא ילך. כלומר, המפגש בין נפש אמצעית לנפש מטרתית, הוא מפגש מאוד קשה. הוא מפגש מאוד מסובך. אבל לפחות אם אנחנו נהיה מודעים שפה יש מטרה ופה יש אמצעי כמרכז כובד, אז נוכל אולי לייצר איזושהי הרמוניה בין האמצעים למטרה. זה ביניהם. ביניהם. זה בינינו. את אמצעי, אני מטרה. עכשיו בואי נראה איך אנחנו מאפשרים הופעת שכינה בין האמצעים למטרות. כן.
מה
זה מעורבב? מה זה מעורבב? אין ערבוב. הקב"ה ברא עולם שיש בו יושר, ברא עולם שיש בו עיגולים. ברא עולם של פעילות, ברא עולם של נפעלות. ברא עולם של אמצעי, ברא עולם של מטרה, אם מדבר במושגים של השיעור הזה. אז זה לא ערבוביה, זה לא יושר ועיגול ביחד. אין דבר כזה. יש יושר, יש עיגולים. האם אדם ממין זכר שהוא יושר, שהוא מטרתי, יכול להפך להיות עיגול, כלומר אמצעי? לא. דיברנו כבר שהוא לא יכול להיות משהו לא. הוא כן, אם נזכר בשיעור הראשון שהוא, כן אמרנו XY ו-EXX, כלומר יש בו עדיין צד נקבי, יש בו עדיין איזה צד של עיגול באדם ממין זכר. לא, המצב האידיאלי זה להשרות שכינה ביניהם. המצב האידיאלי זה ליצור את היחס הנכון בין יושר לעיגולים, ולא לנסות שהיושר יהיה עיגול והעיגול יהיה יושר. אני מסכים שלפעמים יש מצבים יוצא דופן, אני לא אומר שלא. יש נשים כאלה שהן מאוד מטרתיות, ויש, נקרא לזה, גברים כאלה שהם מאוד, נקרא להם, אמצעיים. יש דבר כזה, אני לא אומר שלא, זה יוצא דופן, אבל באופן כללי ובאופן עקרוני, בדרך כלל החילוק הוא באמת חילוק של אמצעי ומטרה, והחידוש הגדול באמת זה שהאישה היא אמצעי. אז לפי זה מה שאומרת הגמרא, זה דבר אדיר. אישה זוכה לעולם הבא, למה? לא כי היא לא צריכה לממש מטרות, היא ודאי יש לה את הצד המטרתי, יש לה, היא בחינת אישה, כי מישהו ככה זאת. אבל החידוש הגדול שלה, שהיא חווה. החידוש הגדול שלה זה שהיא אם כל חי. החידוש הגדול שלה, שהיא יכולה להיות שייכת לאמצעים כמו מטרות. זה החידוש הגדול שלה, אז בזה היא זוכה לעולם הבא. היא זוכה לעולם הבא כי היא מתאימה לעולם הבא, כי בעולם הבא אמצעים יהיו כמטרות. אמצעים יהיו כמטרות. שכינה ביניהם כי הם יודעים את היחס בין אמצעי למטרה. זה נקרא שכינה. ואם אנחנו חל ושלום לא כאלה, אם האמצעי הוא, נקרא לזה, נלחם על היותו אמצעי, והמטרה הוא נלחם על היותו מטרה, זה דו שיח של חרשים. אחד הדברים, אני חושב, אני מקווה שאני צודק מה שאני אומר, אחד הדברים שחשוב מאוד ללמד זוגות לפני חתונה, גם בעניינים שקשורים לקשר הגופני, נקרא לזה, שבינו לבינה, זה את הנקודה הזאת, בין אמצעים למטרה. שמעתי לא פעם ולא פעמיים, ממש כתבי אישום, מחתנים, מקלות עוד יותר גרוע. שלא הכינו אותם לדבר הזה. היא באה כאמצעי, והוא מחפש מטרה, והיא דו-שיח של חרשים. הוא בא כמטרה, והיא אמצעי, והוא לא מבין מה קורה פה. זה דברים עמוקים מאוד. זה יחסי נפש, כמובן גם להבדיל, סליחה על המשפט, יחסי גוף, אבל נעזוב את זה כרגע. זה כולל את כל הממדים של החיים. מי שלא מבין את זה ולא יודע לייצר את היחס הנכון בזה, יש לו בעיה. חמורה מאוד. וצריך לתת מקום וכבוד לכל אחד מהממדים האלה. יש ערך במטרה, יש ערך באמצעי. החידוש הגדול, הייתי אומר, בעולם העתידי, זה שאנחנו מסוגלים להיות אמצעים כמטרה, והנה הקרב אחרי שיר פה תרכיז לאמצעים במטרה. אני אפילו הייתי אומר ככה, הבית, הזוגיות, המשפחה, זה איזה בית אב, שאם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, אם אפשר לומר, האם אנחנו מסוגלים באמת להיות מתאימים וראויים לעולם העתידי האידיאלי הזה, שאמצעים ומטרות יכולים לחיות בשלום. ובהרמוניה, ובאהבה, ובהכרת הערך של כל אחד. זה מבחן, זה אבן הבוחן. ממש. הרב כותב בעין היה, אחד הביטויים שהוא אומר שבית, ככה הוא קורא לזה, בית זה ראשית הצדק, הגדרה. בית, ראשית הצדק. יש הרבה הבנות אפשר להבין מה זה ראשית הצדק. לפי הכיוון שדיברנו היום, בית הוא ראשית הצדק, בית הוא ההתחלה של הצדק האלוקי שרצה הקדוש ברוך הוא שיצא אל הפועל במפגש בין אמצעים למטרה, שהוא אמצעי כמטרה. בואו נראה אם אתם בבית הזה מגלים את זה. האם האיש שהוא המטרה יודע להכיל את האמצעי, והאם האישה שהיא אמצעי יודעת להכיל את המטרה? נא להגיב. זה נכון מה שנאמר פה דרך אגב? מה? זה נכון? כן או לא? אתם רוצות לתת עוד כמה דוגמאות על אישה כאמצעי? בבקשה. לתת דוגמאות. בבקשה. את לא רק אמצעי, את גם אישה וגם חווה. יש לך מטרה ואת גם אמצעי. החידוש הגדול שלך זה שאת לא רק מטרה אלא גם אמצעי.
אוקיי, אני מכירה בזה, אני מבינה בזה, איך עושים?
אצל אישה זה אמור להיות באופן טבעי? תגידי, אישה שמחה להיות בהיריון? כן, היא חולמת על זה. אבל יבנים ממה אין מתה אנוכי. תגידי, הריון זה דבר קל? לא. אבל היא רוצה את זה, והיא שמחה בזה. הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הנשי את הרצון להיות אמצעי. דרך אגב, את אומרת כאן דבר שהוא קצת חמור. כלומר, אם אישה אינה נטייה טבעית שמשפריצה ממנה להיות כזאת, והיא חיה בעולם במרכאות של אנשים שקוראים להם גברים של מטרות, אז היא בבעיה חמורה מאוד. זה קורה, לצערנו הרב. כלומר, כשאישה היא יותר מדי מטרתית, היא שוכחת במחאות להיות מה שהיא, מהחידוש שלה, להיות אמצעית, יש כאן בעיה קשה מאוד. דרך אגב, אחד ממרכזי הכובד שמאפשר לאישה לחשוף את תכונת האמצעיות שלה, זה הבית. ואם הבית, המשפחה, הבית ברמות הכי פשוטות, אמא בבית, התפקוד הטכני אפילו של הבית, לא, כן, זה לא רק כזה מוטל על אמא, זה גם מוטל על אבא, אבל בגדול, כן, הבית הוא זה קור היתוך להמון אמצעים, נכון? יש הרבה אמצעים בבית וכו', כן? אם אישה עוזבת את הבית יתר על המידה ברמת היחס הנפשי, ברמת התודעה וגם ברמת המציאות המעשית שלה, והיא חיה בעולם של עבודה, נקרא לזה של מטרות, של לייצר תפוקה, להביא פרנסה וכו' וכו', עם ישראל פה והאנושות מפסידה כאן דברים נוראים. איבדנו, אז אצל אישה הצד האמצעי הזה הוא צריך להופיע באופן טבעי. זה לא איך אני מוציא את האמצעי הזה. האמצעי הזה משפריץ ממני. אבל יבנים. כי אם אין, אם לא, מתה אנוכי. זה לא מוגזם מה שרחל אמרה. אישה שלא מגלה את הצד האמצעי שבה, חד ושלום, הדוגמה הזאת, שלא נדע, הקרות, כמשל, זה מתה אנוכי. זה לא מוגזם. ואז ואיחר אף יעקב ברחל, חזל אמרו שם במדרש דברים קשים. חזל יצאו בטענה נגד יעקב, עוד פעם, כחוט השערה, אבותינו הקדושים. אבל יצאו בטענה, ככה עונים את המעוקות? ככה אתה עונה לאדם שהוא נמצא באיזה העקה? עכשיו, מה זה איזה העקה? זה העקה. זאת הנקודה. זה העניין. זה בסיס, זה מרכז הכובד, זה בסיס האישיות. זה החידוש שלהיות האישה אמצעי. אז אם היא הכרה ולא יכולה להוציא את ההכרות, את, 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 את הלידה הזאת, האם כל חיים מהכוח אל הפועל, אפילו בתחום הזה, בעיקר בתחום הזה, אז היא באמת מרגישה, הכרה, מה זה הכרה? הכרה זה העיקר של החסר. עיקר החידוש, עיקר עניינה, עיקר מה שהיא באה להופיע בעולם חסר. זה הכרה. אז איך אישה מגלה את זה? היא פשוט נורמלית. ואם היא רואה שזה לא משפריץ ממנה באופן טבעי, מה זה מגלה? שהיא צריכה מהר מאוד לעשות תשובה. היא לא נורמלית. כואב. כן, חנן.
שאלה, אישה אמרת,
כמו שדיברנו. באופן מסוים. באופן מסוים. לאישה באופן כללי יותר קל להכיל מאשר לאיש. איש בטוח שהוא תמיד צודק. אישה לא בטוחה. אבל בסוף אישה תמיד צודקת דרך אגב. זה קשור לחסד ודין. שהאישה כלפי חוץ נראית חסד והאיש הוא דין, אבל על פי הקבלה זה בדיוק הפוך. טוב, נעזוב, זה קצת סוטה לנו. שאלה אחרונה רק לפני שאנחנו מסיימים. מישהי שם רצתה להגיד משהו, כן.
זה קצת דומה למה שהוא שאל.
לא שומע.
אני אומרת שזה קצת דומה למה שהוא שאל,
למשהו ש?
שהוא שאל.
כן.
כאילו אם לאישה זה בא באופן טבעי, אז העבודה היא דווקא אצל האיש, שהוא יהיה מסוגל להכיל אותה, שאם הוא מטרתי אז הוא לא מעריך כאילו את האישה שהיא הדרך.
אומרת שלומי הערה מאוד מאוד חשובה. אני אגיד את זה בשפה מאוד פשוטה. מה, אסור להזכיר שמות. סליחה. מצטערים, את רואה, אני מטרתי ואתם את רואה. אני אומר את זה בשפה מאוד טכנית, בסדר? ואני מדבר עכשיו בשפה של עיתון. גבר בא הביתה, כן נקרא זה גבר. גבר בא הביתה, רואה הילדים על הקירות, המרק על הקירות, אני לא יודע איפה, הגרב נמצאת איך תחפש אותה, בא לגן. משפט ראשון שאומר לאשתו, מה עשית היום פה? מה קרה פה בדיוק היום? לא, זה לא מצחיק, זה עצוב. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם מין זכר, באים הביתה, הכל צריך להיות מוזיאון, הכל מסודר. אנחנו לא מבינים שיש כאן איזה מנהלת מפעל שמתפקדת את הכל וכו', והיא בעולם של אמצעים. עכשיו, אנחנו שמחפשים את המטרות שכל איזה חנוכיה תעמוד באיזה חלון וכו', ולא מבינים שיש כאן דרך, כמו שהיא אמרה, איזה מילה יפה. יש כאן דרך, יש כאן אמצעי, יש כאן תהליך, יש כאן דברים, נעשו כאן דברים בבית הזה היום, שהם דברים סמויים שלא רואים אותם בכלל. לא הכל נמדד במבחן התוצאה אם כל הגווניה עומדת במקרר במקום. זה לא זה. עכשיו אנחנו כבני אדם מין זכר, יש לנו בעיה להבין את זה. ולכן חס ושלום, וזו דוגמה מאוד מצויה. חס ושלום, אדם מין זכר, בעל, יכול להיות מאוד ביקורתי כלפי אשתו, בדיוק בנקודה הזאת. שהוא כל הזמן מחפש תוצאות, מבחן התוצאה, מטרות, 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 והיא נותנת ערך וחשיבות ומתעמקת ומתעסקת ומשקיעה מאמצים אדירים. באמצעים ובדרך, וכשהם נפגשים הוא לא רואה את המטרות מול העיניים, ואז יש לו קושיות. צודקת לגמרי. עניתי לך. טוב, מה נאחל לעצמנו? שנזכה לחבר נכון את האמצעים אל המטרות. יישר כוח, ברוכים תהיו, שבת שלום.